ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
שלום צחי, איזה כיף שהיום אני אראיין אותך.
אז זה הולכת להיות חוויה, את יודעת, מי שרגיל לראיין פתאום נהיה מרואיין. כן. לא סיפור פשוט, אבל אנחנו נצלח אותו.
אוקיי, אז אנחנו נפגשים כאן היום תחת הכותרת של המרכז לתודעה פיננסית, וכאחד החברים במרכז, אחד השותפים, הייתי אומרת, אפילו הראשון שאמר לי כן, בואו נשמע עכשיו מה אתה עושה, איזה חלק אתה מביא, איזה ערך אתה, ערך מוסף אתה מביא ללקוחות המרכז לתודעה פיננסית. אז בבקשה, צחי.
אז בואו נספר קצת מי אני, למי שעוד לא מכיר. אז שמי צחי קווטינסקי, אני ירושלמי, אנחנו מדברים מהבית שלי. והבית שלי זה חלק מהנדלן, זה בניין שבניתי. בשנת 2002 סיימתי אותו. אני אבא לארבעה, אני סבא לארבעה, ואני עוסק 32 שנים בנדלן. כאשר בניתי כמה פרויקטים, מבשרת, פרדס חנה, מרכז השוק, את הבניין הזה, יזמתי, עשיתי, הובלתי את כל התהליכים. כמו שהיום יצא לי לכתוב את הדף נחיתה שלי, מסתבר שאני השקעתי למעלה, רכשתי למשקיעים, ליוויתי אותם, בלמעלה מרכישות שבערך 700-750 דירות, בהיקפים שהיום עשיתי את המספרים, קצת עברתי עליהם, הגעתי למאות מיליונים וזה מטורף, לא הרגשתי. אני מלמד הרבה שנים, זאת אומרת, יש גם סיפור חיים שלי שלם שאפשר לשמוע אותו בפודקאסט שלי, נפלתי עם עסק לפני, בתחום הקוסמטיקה לפני 16 וחצי שנים, כמעט 17, ומאז אני מלמד, מוביל, מייעץ, ועוזר לאנשים להגיע לפנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, שזה בעצם אפיק שמקביל למה שאנחנו עושים פנסיות אחרות. ומה שמאפיין אותי זה שבגלל זה התאחדנו, שאנחנו עובדים קודם כל מהחלק הזה, ואחר כך הכיס שלנו חשוב. ובדיוק עכשיו דיברנו על דוגמאות לזה ככה בהפסקה שלנו שעשינו לפני. אז זה צחי קווטינסקי על רגל אחת.
אז צחי, למה בעצם לקחת ייעוץ או ליווי לנדל"ן? יש לנו מתווך, יש לנו עורכי דין. למה צריך גם ייעוץ או ליווי?
אז אני אסביר את זה. את יודעת, הרבה אנשים שואלים אותי, בדיוק את השאלה, את שואלת את זה מהמקום של להסביר, אבל יש אנשים ששואלים, זה שגם מבינים שאני עולה כסף, למה אנחנו צריכים גם אותך וגם אותו וגם את כולם?
נכון. למה?
קודם כל אני אתחיל בבסיס מה ההבדל ביני ובין מתווך, וחס וחלילה אסור שישמע מפה שיש לי מילה רעה, לא על מתווכים ולא על אף אחד. ההבדל הגדול ביני ובין מתווך זה שאני נציג הלקוח בצורה מוחלטת. לי אין נכסים למחירה. מתווך באופן עקרוני זה אדם שאוסף נכסים בבלעדיות, מה שהוא יכול, וכאשר מגיע אליו הלקוח, הוא מציע לו את מרקול טוב, יש לו חנות של נכסים, הוא מציע לו את מה שיש, מה שיקרה באופן טבעי, הוא יציע לו את הנכסים שקיימים לו. לקוח שמגיע אליי, ועוד פעם, אני לא אומר שאין מתווכים כאלה, אבל אם המתווכים היו נוהגים נכון, רובם, כן? אז מתווך טוב, או מישהו שמוכר משהו, כל איש מחירות כלשהו, צריך 90% זמן הקשבה, ו10% זמן הצעה של נכסים.
מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שהייתה לי חוויה כזו ממש לפני שנה שעברתי לחיפה, פניתי לכמה מתווכים, אחד בכלל לא הקשיב לי, לא היה בכיוון, ואחר הביא לי את דירת חלומותיי, כי הוא הקשיב לי.
יודעת, אני מדבר על זה המון, גם דיברתי על זה בפודקאסטים של מתווכים, אני מערך את איציק לוי, יושב ראש לשכת המתווכים המון. כל איש מחירות, כל איש מחירות, צריך 90% זמן הקשבה ו10% נתינה. את יודעת, זה יכול להיות גם בחנות גדים, שנכנסת אישה, שנראה טוב, נכנסת לחנות, והמוכרת ישר מוציאה לה סמלה. יכול להיות שהיא קלה, ובדיוק את זה היא רצתה. אבל ברוב המקרים, אם היא הייתה נותנת קצת תשומת לב לאישה, קצת מקשיבה לה, קצת שומעת, קודם כל היא הייתה יודעת בכלל אם היא באה לקנות פריט אחד או 10 פריטים, הייתה מבינה את הזמינות שלה, הייתה מבינה מה הצורך שלה, היא צריכה בגד לאירוע, היא צריכה להתגנדר בעבודה, היא רוצה משהו פשוט, היא רוצה משהו זרוק, ואז היא הייתה מתאימה לה, את הבגד היחיד נותנת לה, והיא הייתה הולכת ולובשת. את יודעת שכדי להראות מה ההבדל ביני ובין מתווך, 95% מהלקוחות שלי ראו דירה אחת.
כי אתה מחפש בשביל...
אני יושב, שאני עושה ייעוצים, והתהליך שלי מתחיל בייעוץ, תכף ניכנס לזה, אני מקשיב ללקוח. לא מעניין אותי הכסף שלו. הכסף זה רק חלק מהעניין. ההתאמה לאיש או לזוג של נכס, זה בעצם... האופי שלהם, הצורך שלהם, היכולות שלהם, הכושר התמודדות, החוויות עבר שלהם, את יודעת, את NLP, שאת מקלפת בן אדם, את מקלפת זוג, דעת גם שבא אליי בן אדם אחד, אני אומר לו, לא, תבואו אליי, אם הוא נשוי, תבואו שניכם. גם אם אחד מבני הזוג לא שייך לתהליך, אבל שנדע איך נעשה את העסקה מושלמת. הרבה מאוד מקרים בא אליי זוג לייעוץ, ואני אחר כך פוגש רק אחד, או במקרה, בחתימה את שניהם. ואנחנו צריכים להבין מה הנכס, להבין נכס משופץ, לא משופץ, להבין נכס עם שכנים כאלה, עם שכנים כאלה.
עד רמה כזו אתה יורד לגבי השכנים?
תקשיבי, יש אנשים שחיים בחרדות, יש אנשים שלא מסוגלים... לחשוב שנגיד סוג מסוים של אוכלוסיות יגור לידם, כאלה שהם אוכלוסייה יותר קשה או סוציו-אקונומית יותר נמוכה, יש להם חששות. יש כאלה שאם הם ילכו לשיפוץ אז הם יקבלו דום לב, בגלל שמבחינתם שיפוץ זה פועלים וזה לחץ וזה... כל אחד יש לו את הדברים שלו, כל אחד יש לו... יש כאלה שאין להם כלום, מאוד פשוט. אז יש להם רצונות אולי להצליח יותר, אז צריכים להביא להם דירות עם טיפה יותר סיכון. אם אנחנו רוצים לדייק, אנחנו צריכים להכיר מי הלקוח שלנו.
לגמרי, לגמרי. אני מסכימה לזה, כי אני יושבת לא פעם עם לקוחות לייעוץ, במיוחד בפרישה, שמקבלים כספים, מענקים, ואוקיי, מה עושים עם הכסף? אחת האפשרויות שעולה זה לקנות נכס להשקעה. ויש כאלה שמיד מורידים את זה מהפרק, כי הם לא בנויים לזה. ויש כאלה שכן ילכו על זה, וילכו על עוד נכס ועוד משהו, זה באמת צריך להקשיב ללקוח.
אז כאן אני רוצה להפתיע אותך. אותך בעצם אני לא אפתיע, תבין.
את המעשים.
מגיעים אליי, והגיעו אליי כמה פעמים זוגות כאלה, לא מעט, שאני רואה שהם, הרי אני לא יועץ, פיננסי, למרות שיש לי את היכולות, אבל אני לא נכנס לנישות שהן לא שלי, אבל שבא אליי זוג, והם מנודלנים עד המוח, עד למעלה. כמעט כל הנכסים שלהם זה נדלן. את יודעת מה? זה יכול להיות גם נכס אחד. זה זוג שיש לו בית ב3 מיליון שקל, וכל הרכוש שלהם, או כל ההון שלהם זה עוד 1 מיליון שקל, שיש להם נזיל. והם באים ובוא נקנה נדלן. ואני עוצר אותם ואני אומר להם, לא, עמודו. קחו את הכסף הזה, לכו למזל, לכו תעשו מה שצריך, לכו תשאירו את עצמכם. אין, אני כתוב אצלי גם באתר, לעולם ישליש אדם המונו. בן אדם צריך לדעת לחלק, אין דבר כזה שבן אדם יהיה ב-100% נדלן. אז אני עוצר אותם, זה גם חלק מייעוץ, זה גם להבין באיזה רמה אתה יכול לקנות, איפה אתה יכול לקנות. יש לזה המון היבטים. הקנייה צריכה להיות משהו שיבנה לנו הווה או עתיד. יודעת מה, באים זוגות שבאים אליי לצורך השלמה של הכנסה. הם באים אליי שעכשיו בהווה חסר להם במיידי 3,000 או 4,000 שקל כל חודש. אז פתאום אני קונה להם גם נכסים בלי מימון. ואת יודעת, עוד פעם זה כאילו, מה, צחי קונה בלי מימון? הרי צחי בטיף לי מימון, לא, חס וחלילה. צריכים לדעת להתאים את החבילה לבן אדם, איך לעשות את זה, מה לעשות את זה. את יודעת, הגיע אליי זוג לפני שנים עם 2.4 מיליון שקל. אם הם היו זוג אחר, הייתי ממנף אותם ברמה של 3-4 מיליון שקל. אני קניתי להם 3 דירות במזומן. בדירה השלישית, כבר הם היו יותר חופשיים, הם היו כבר יותר מסוגלים, נפשית הייתה להם בעיה, ואז היה להם פחדים. לפעמים זה בא מהבית, את יודעת, את NLP, לפעמים זה בא ממקומות אחרים.
לפעמים אפילו מגלגולים אחרים.
יפה. ואז בדירה השלישית, שעלתה 800 אלף שקל, כבר באתי וככה, בעדינות, הכנסתי להם אימון של 250 אלף שקל. ואת יודעת מה? בדירה הרביעית הם כבר מימנו אותה לגמרי.
וואו.
אבל יש בשלות, יש דרך. אז נכון, לא תמיד אתה מגיע לטופ ולמקסימום, ולא תמיד אתה קונה דירה, ואתה צריך לקנות דירה, אז יש לך עכשיו אפשרות לקנות דירה, יש לך מזומן, 700, 800, 900 מיליון, ואתה קונה את הדירה בהון העצמי שלך. אבל אתה חייב כסף. אתה חייב כסף. אז הייעוץ הזה צריך להיות ייעוץ מאוד מאוד מקשיב, ואני יכול להעיד, סליחה, אני חייב להגיד את זה, וששמעתי כל מיני דברים וגם נתקלתי, הייעוץ שלי לא קשור לליווי שלי, מה שתכף נדבר עליו, אין קשר בין האזורים שאני מלווה בהם לבין הייעוץ. הייעוץ שלי הוא פרופר ללקוח, גם אם הוא יצטרך לקנות במקומות שאני אפילו לא מאמין בהם בחול, ושאני נותן את מה שצריך לשמוע הלקוח, לא מה שאני צריך לדאוג לפרנסה שלי.
מעולה. הזכרת קודם את הכסף. אז רגע, רק לקוחות עם כסף יכולים לבוא אליך בשביל לקנות נדלן, להתייעץ על הנדלן?
לא. גם לאנשים שאין להם את הכסף.
כן.
את יודעת מה? אני לא מאמין שלא ישמע, את יודעת, אני גם יש לי קורסים והכל, ואנשים... אני שרואה מסביבי, כולם מפרסמים, בוא לקנות בלי הון עצמי, בוא לעשות בלי הון עצמי, בוא תעשה ניסים ונפלאות.
או 180 יום לדירה, כן.
אני לא מזכיר.
זה היה בחול, הוא לקח את הלקוחות לחול.
אני אומר, כל בן אדם זה משהו פרטני. יש אנשים שקניתי להם מ-100,000 שקל, דירה ראשונה, שבעצם צריכים לפחות 200 ומשהו אלף שקל, אבל לקחתי אותה מפוזיציה שהם ידעו לחסוך, הם הרוויחו טוב. לא הייטק שפחדתי שמחרת יפטרו, אלא הם ויתרו, גרו אצל הורים, גרו במקומות, חסכו, גם אנשים אחראים, שידעתי שאני יכול לקחת להם הלוואות משלימות מהבנקים ולא לדאוג. אין הרי מעשה ניסים. יש לקוחות שיבואו אליי, ולמרות שהיום הנגיד, בא ותרפד לנו את היכולת לשעבד את הדירה הראשונה לצורך רכישה של דירה נוספת, יש לנו פתרונות אחרים.
אני רוצה שתרחיב על זה עוד מעט, על כל הנושא של...
אז יש לנו פתרונות אחרים, אז אם נרחיב אני אדלג על זה עכשיו, אבל יש פתרונות. אבל מה חשוב? את יודעת, אנשים, יש להם טענה נגד הבנקים, שהבנקים מוכנים לתת לך יכולת החזור של 40%. ואומרים, מה זה? אנחנו בין כה מזכירים את הדירות, אז מה אכפת להם? ומסתבר שהבנקים הם כלי הצלה. ועד שאת באה מהמערכת הבנקאית, את יודעת שבאופן יחסי לכמות המשכנתאות שיש בארץ, אין הרבה החזרות. אין הרבה נפילות באופן יחסי. וגם שהיה את המשבר העולמי ב-2008, המשבר של הסאב-פריים, אז בארץ לא הרגשנו את זה כמעט.
נכון.
למה? עצם העובדה שהבנק בודק את הלקוח, הבנק בודק את היכולת החזר שלו, הרי מה המטרה של הבנק? את יודעת את זה יותר טוב ממני. הבנק, רוצה שהלקוח יתחיל את המערכת ויסגור אותה, בלי שבאמצע היה לו איזה פלטה.
נכון. בגלל זה גם... הבנק דואג לעצמו.
כן. הבנק לא צריך למחוק, הבנק לא צריך ללכת להעביר לעורכי דין להתמודד. הבנק עובר את זה בשקט, לא צריך למחוק חובות הדובודים וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו יודעים גם שהבנקים, לא רק מה שראינו בקורונה, שאם נגיד בן אדם מגיע לאיזה שלב שנגיד קרה לו איזה משהו, הפסקה לו עבודה, הוא ילך לבנק, יגיד, תקשיב, תקשיב בנק, יש לי עכשיו, אני בין עבודות, אני עכשיו חודשיים לא יכול לשלם, הבנק ב-100%
יבוא לקראתו,
לשהוא מבין הבנק, שאם הוא לא יבוא לקראתו, אם הוא לא יבוא לקראתו, הוא יצטרך ללכת נגדו.
לגמרי. אני דרך
זה אגב, יפסד.
כתבתי על זה מאמר, אז
קדימה.
באתר שלי, כן.
אז אני אומר, צריכים להודות לבנקים שהם מכבידים עלינו בדבר הזה, כדי שנעמוד בזה, כדי שנעמוד בהחזרים. אז אפשר לעשות דברים, יש זוגות שמגיעים אליי, שאנחנו, אני עוד פעם, אני לא יועץ משכנתאות, אבל אני יועץ לדרך, ואז משלימים את זה אצל היועץ משכנתאות.
אבל ישבת לא פעם ולא פעמיים עם לקוחות, יחד עם יועץ
משכנתאות. לא, ברור, ברור, אני מוביל, הרי גם שאני מוביל את התהליך, אני מנהל את הכל. גם אם אתה יועץ, גם אם אתה בעצמך יועץ משכנתאות, או אתה עורך דין נדלן, אני הבוס. לא בגלל איזה אגו, אלא שצריך לכל אונייה להיות קברניט אחד. ואם תקחי קברניט, שמי שרואה אותנו ביוטיוב עכשיו רואה שאין לו שערות, זאת אומרת שהוא עשה כבר איזה כברת דרך, עם ניסיון, שכבר עשה מאות עסקאות לאנשים, דעת עורכי דין מצלצלים להתייעץ איתי, בגלל שאני עברתי כמעט כל סוג של עסקה. מהמסובכות ועד המורכבות ביותר, ועד הפשוטות ביותר. אז אם אנחנו עושים את הפעולה הזאת נכון, ואם אנחנו מתכננים נכון, ואם אנחנו מסדרים את זה נכון, אנחנו ניכנס לעסקה, אנחנו נעשה עסקה. אני משתדל גם, יודעת, אני גם למדתי משהו מהבנקים, הרי יש המון מה ללמוד מהבנקים ואת יודעת, ומעבר לזה שמהם למדתי איך לבדוק דייר לסחירות.
כן. ראיתי איך גם,
מסתכלים.
יש לך פודקאסט על זה.
יש לי פודקאסט על זה.
מעולה, תקשיבו לזה, חשוב.
יש לי את הפודקאסט נדלן בשידור, אבל הם שמעו גם את הפתיח. ויש בחשיבה שאנחנו מסתכלים מהבנקים, אנחנו מסתכלים איך להוביל את כל הדרך, איך לבנות את העסקה, איך לבנות אותה נכון, כאשר אני אומר, הבנקים אמרו, שלפעמים צריכים לתת 5%, 10%, לתת יותר מההון, גם אם אנחנו הולכים על 100%, כדי לראות שאנחנו טובלים יד בכיס, כדי לשים. אז אני אומר לאנשים, גם אם הגענו ל-100% מימון, ויש לכם ביכולת החזר החודשי, יש לכם יכולת לשלם את ההפרש, שימו את ההון העצמי, שימו את ה... את ה-100,000 שקל שלכם של לשלם את ההוצאות, את המס רכישה, את המתווך, את העורך דין, אותי אם אתם לוקחים, תתבלו את היד בכיס, קצת תורידו את הנטל ותעשו את זה שתעברו את זה יותר בשלום, אבל כל אחד לגופו.
אוקיי. אני התחלנו לדבר על דירות להשקעה, דירה שנייה. בוא תספר לנו קצת מה קרה עם הרפורמות, מה זה, כי השוק עכשיו למשל, עוד פעם, אם הריבית עולה, אנשים חוששים, האינפלציה עלתה, מה עושים? מה קורה?
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני רוצה להתחיל, שזה בעצם אחד הדברים, אם את שאל קודם, למה צריך יועץ? כמות של השינויים בדרך שמתנהל, ואני לא אתחיל בביקורת, ושמי שרוצה לשמוע אותי על ביקורת שיכנס לזומי נדלן שלי, ויש אין ספור ביקורת על הניהול של שוק הנדלן בישראל. היועץ, אם הוא יועץ כמוני, שלומד כל היום את השטח ואת המטריה, ויושב וחושב ומתייעץ עם אחרים, איך חווים את החוויה, איך עוברים את החוויה, מה התחדש, מה הקשיים, מה הכל, הכל הופך להיות יותר קל. תראי, היום זה כבר לא קל כמו לפני 10 שנים לקנות נכס. נהיה הרבה יותר מורכב. זה מזכיר לנו אפילו את הימים של האינפלציה שהייתה פה, וזה כל היום יש השתנות. אנחנו צריכים להיות...
לא נראה לי שנחזור לשנות ה-80.
כן, אבל עוד פעם, אבל למה אני אומר זה מזכיר? זה מזכיר רק מהבחינה הזאת שכל הזמן צריכים להיות עירניים.
זה כן.
שבתקופה של האינפלציה היינו צריכים כל הזמן לדעת מה עלה, כמה עלה, לדעת להצמיד את זה, נכון? לא יכולנו להישאר במנוחה. זאת אומרת, לא יכולת לקחת דירה, להגיד אני מזכירה אותה ולא להיות עירנית למה שקורה בסביבה, אבל שתוך כמה ימים נהיית עם כסף שלא שווה את ההחזר של הכסף, של המשכנתא שלך. היום אותו דבר. היום שאנחנו הולכים לקנות, אנחנו צריכים להיות בקיאים בכל. אז אנחנו צריכים להבין שהנגיד תרפד לנו את היכולת, כמו שאמרתי קודם, לשעבד דירה ראשונה. אז יש לנו פתרונות. גם בפודקאסט שלי הבאתי את אריה, הבאתי את וויצ'ק, הבאתי יועץ פיננסי, שמטפל בליווי, כאילו במימון, במימון לעסקאות חוץ בנקאיות, עוד יהיו אצלי גופים, היו אצלי בנקים וכיוצא בזה. אז אני אומר, יש פתרונות לכל, רק צריך לדעת כמה הם עולים. אין ספק שבסוף הבנקים הם הכי זולים, אבל אנחנו צריכים לדעת לבנות את העסקה הנכון, שזה צריכים לקחת גם את האנשים הנכונים. ואז אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם כל מיני דברים שבאו מהרגולציה, שזה מההתחלה של מס רכישה ששינו לנו והעלו לנו אותו ל-8%.
בחלק מהעסקאות גם ל-10%.
בסדר, אז צריכים לדעת את הדברים האלה, ולדעת איך להתמודד ואיך לחשב את זה. את יודעת, אני נותן דוגמאות, דרך אגב, אנשים לא חושבים על הדברים האלה, ולימדתי את זה בקורס האחרון, אני מלמד עכשיו חרדים. את הולכת היום לבנק, ואת אומרת, יש לי 250 אלף שקל. אם ההכנסה שלך בסדר, הבנק נותן לך ישר 750 אלף שקל.
אוקיי.
ואת חושבת שאת על הסוס.
אבל יש עוד הוצאות נלוות.
ואיפה הוצאות?
לגמרי.
ועשיתי חשבון. עשיתי חשבון על הלוח לתלמידים, ויחד חישבנו. ופתאום אנחנו צריכים 33% הון עצמי. אנחנו מדברים על דירה ראשונה. יותר מזה. אנשים שוכחים. אנשים חושבים שאם הם קונים דירה במיליון, מחר הם יבואו לקבל משכנתא, הם מקבלים משכנתא ממיליון, ממש לא. הם יקבלו משכנתא ממיליון אם יש שמאי שיאשר שהדירה שווה מיליון. אבל אם השמאי יגיד שהדירה שווה 950, הם יקבלו מימון מ-950.
האמת שזה מה שקרה לי.
ואם הבטיחו להם 70%, 75% ממיליון, פתאום חסר להם 50 אלף שקל.
כן.
אז צריכים גם את זה להשלים. בדירה נוספת, אומרים להם, ברגע שבאים עם חצי, אומרים שרוצים לו דירה במיליון, אומרים, אוקיי, תביאו 50%, חצי מיליון. ואת יודעת מה? לא לקחנו ממימון את הדירה, את החצי הראשון, יש לנו חצי מיליון שקל. במקרה הכי טוב, במינימום ההוצאות, צריך הבן אדם 630 אלף שקל. הוא צריך 80% מס רכישה. הוא צריך 30 אלף שקל בערך
דיבור.
80 אלף שקל.
80
אלף שקל. אם אמרתי משהו אחר אני מתנצל, אבל זה 8%. הוא צריך עורך דין, הוא צריך לשפץ טיפה את הדירה, לצבוע, לסדר. לא נכנסתי לקטע אם הוא לקח אותי, אם הוא לקח יועץ משכנתאות, ולא נכנסתי בכלל לקטע אם המחיר של הדירה נקבע כמחיר אחר. אז, ורוב האנשים לא עושים את החקר שהוא כמו שצריך. עוד את מפנטזים על מספרים ולא מקשיבים לאנשים שאומרים להם כל מיני מספרים. צריכים לדעת, בייחוד היום, ששוק עולה, אז לא תמיד השמיים משיג את העלייה, ובייחוד שהוא לא יכול לראות 3 חודשים קודם את הנתונים במידע נדלן של מס הכנסה. צריך לפעול נכון, צריך לדעת לעשות את זה. אז אני אומר, הנה נתתי כמה דוגמאות שפשוט אפשר להתגבר עליהן, הכל פשוט, והמטרה היא להיכנס לעסקה ולהחליק החוצה, להחליק כמו שצריך, לעשות את הכל, כולל השכרה, כולל הכל, כולל הבחירה של המקום, כולל כל היתרונות, שזה צריכים אנשים שעושים את זה, כאשר אני כבר אגיד משהו, יש גם כאלה שיקחו אותך וישלחו אותך לנכס ויגידו לך, תקשיבי, לך תראי את הנכס, ואז הם אומרים לך מאושר. לא מכיר פטנט כזה, ואני 32 שנים עוסק בנדלן.
לא, אני צריכה שתסביר את זה, לא הבנתי.
את רוצה לקנות נכס ואת הולכת לליווי. את באה למלווה, והוא אומר לך, תקשיבי, את צריכה לקנות נכס במיליון, עושה לך את החישוב הבסיסי. אומר לך, אבל תלכי, תיסי לשם, מתווך יראה לך שם דירות. שולח אותך למתווך. ואת הולכת, רואה את הדירות, ואת רוצה להחליט. חוזרת אל האדם הזה, ואומרת לו, תשמע, ראיתי דירה ברחוב זה וזה, וכמובן הוא לא ראה אותה, כן? ואני רוצה, זה, אני חושבת שאני רוצה לקנות. והוא אומר לך, go ahead, צי לדרך.
אוקיי.
Okay. לא מכיר את הפטנט הזה.
אז מה אתה עושה בו?
אני יכול לספר לך, אני יכול לספר לך, שקניתי בבניין מסוים, יש הרבה בניינים שקניתי הרבה דירות באותו בניין למשקיעים שלי.
Okay.
אבל בבניין מסוים בחיפה, קניתי 6 דירות למשקיעים. שהגיעה הדירה השישית, מצלצל אליי המתווך ואומר לי, תקשיב, יש את הבניין שאתה אוהב, זה בניין שאני מאוד אוהב. יש בבניין שאתה אוהב דירה, שלח לקוח. תבוא עם לקוח, אומרת, בוא ישר. אמרתי לו, לא. אני לא מקפיץ לקוח עד שאני לא רואה. אומר לי, צחי, אתה מכיר את הבניין יותר טוב מהדיירים? אמרתי לו, אבי, לא קונה, אם לא עומד בדירה, לא רואה שהדירה היא כמו שאני חושב, לא רואה שהכל מתוקן, לא רואה שהכל מסודר, לא מתאים לי, לא קונה. כמה פעמים קרה שבאותו בניין, דווקא הדלת ליד זה איזה מישהו שמציק, דווקא בתוך הדירה יש רטיבויות, דווקא בתוך הדירה יש איזה רצפה ששקע, הייתה פעם, לא בבניין שאני קניתי בו, אבל בבניין שלקחתי לראות דירה, נכנסתי וכמעט מעדתי,
וואו.
נעצרתי על הדקה 90, כל הרצפה שקעה בבניין, בדירה הזאת. אין דבר כזה. אם אני לא עומד, אבא שלי לימד אותי. לא עמדת בתוך הנכס, לא קונים. לא קונים. ואני לא מאמין בשליטה מרחוק, בגלל זה גם קשה לי עם החול, עם אלה ש... קונים לאנשים דירות לחול בלי שהם עמדו בנכס. לא ישכנע אותי אף אחד. צריך לראות, צריך לראות מי השכנים, צריך לראות מה, מה המצב של הדירה, צריך לראות מה התקלות של הדירה, צריך לראות את כל הדברים, ובעין שלנו ולא בעין של מישהו אחר, רק ככה אפשר לקנות דירה.
זאת אומרת, צחי, מה שאני שומעת ממך, בליווי שלך בעצם, אתה מחטט רגליים, ועד שאתה לא מוצא את הנכס ש... עשית ליוון צרכים עם הלקוח, בדקת, הקשבת לו, עד שאתה לא מוצא את הדבר הספציפי הזה, אתה לא מביא אותו לראות דירה?
ממש ככה, דעת, היום שאל אותי, היום התקשר אליי בחור, שהחליט לצאת לדרך. הוא אומר לי, צחי, כמה, זו שאלה שחוזרת דרך אגב. כמה זמן התהליך? ואני אומר לו, לא יודע. ואז אני שומע מרחוק איך הגבה מתרוממת. ואז אני מסביר. הרי מהרגע שלקוח אומר לי, go ahead, צא לדרך, אין משהו שאני יותר רוצה מאשר שהכסף ייכנס לארנק שלי. שזה אני עובד. אני עובד לפרנסה. אבל אני לא אמכור את נשמתי לשטן בשביל כסף. ואני אומר לבן אדם, יכול להיות שישועת השם תהיה כערף עין. לא פעם ולא פעמיים. הדירה הראשונה שהלכתי לראות עכשיו, קניתי למי שהיא דירה בחולון, היא לא האמינה שזה קרה כל כך מהר.
Okay.
עשיתי להם את הייעוץ, לה ולהורים, היא החליטה כן, אחרי שבוע מצאתי לדירה, וקנינו אותה תוך יומיים, מהלחץ של בעלים שהיום הרי שוק של מוכרים. אז בגלל שאני בקי בשווקים שאני מתעסק בהם, הרי אני, אין לי בעיה לעשות החלטה במקום, אני מכיר את השוק, אני רק יש לי כלל, גם אם אני רואה דירה שהיא אש, והמתווכים מתעצבנים עליי על זה, אני הולך ורואה, נגיד, דירה 2-3, אני לוקח לעצמי יום-יומיים, נותן לזה לשקוע, בגלל שאצלי נדלן זה אהבה. אז אני, למרות שאני רואה, ואני מאוד קפדן בבדיקה ובכל, אני גם מאוד אמוציונל, אני מתאהב בדירות, אני מתאהב בנכסים. אני לוקח לפחות יום אחד, אם לא יומיים, כמה שאני יכול, תלוי בדעת, היום יש דחיפות, בשאין דירות, אז צריכים להחליט מהר, ואז אני עושה החלטה, ואני רגוע, ואני יודע שעשיתי את ההחלטה הנכונה. אז תהליך איתי יכול לקחת חודשיים, היה לי לקוח שחיכה לי 4 חודשים לדירה, בגלל שחיפשנו משהו מאוד ספציפי. בשביל אני אומר ללקוחות, אין את המילה נו אצלי.
Okay.
אתם צריכים לדעת, יצאתי לדרך, אני מיינדד על זה, אני ב-100% על זה, וכן, שאלת אז... קודם, המכוניות שלי סובלות מזה מכמות הקילומטרים.
אז אני רוצה ככה, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה, בעצם נתת כאן טיפ, סבלנות, זו מילת המפתח.
חובה.
ולישון על זה. אני מאוד אהבתי, כי אני גם לפני כל החלטה, אני נותנת לדברים ככה לשקוע, לראות, לבדוק.
לא, תזכרי גם שהרבה פעמים שאנחנו הולכים לדירה, יושב לנו מתווך ורוצה נורא למכור.
לגמרי.
ויושבים לנו כאן. המתווכים שעובדים איתי כבר יודעים שהם נכנסים איתי לדירה, הם נכנסים איתי לדירה לשחרר אותי. ושאני הופך להיות נושך. אל תשבו לי באוזן, אל תספרו לי ניסים ונפלאות על הדירה, אל תגידו לי מה הפוטנציאלים. אם אני לא אראה את זה בעיניים שלי, אני גם, אני לא סופרמן, אז לפעמים מישהו בא ואומר, וואלה, ויש איזה רעיון, כן? אבל אל תשבו ותתחנו, ואחד, זה גם משהו שאני מלמד בקורסים שלי, שאני דרך אגב הולך לפתוח קורס לסוף אוגוסט, אז אני אומר, עשיתם סיבוב בדירה עם המתווך, נתתם לו להיכנס לכם לתוך הצבא, מצוין, תגידו לו עכשיו, תן לנו לעשות סיבוב בשקט, ותן לנו זה, בלי שאתה מספר לנו על פינוי בינוי, ובלי שאתה מספר לנו שיש פה פוטנציאל לעשות 10 דירות, תן לנו לראות את זה בעיניים שלנו, ואנחנו נחליט.
טוב, אז צחי, רק להגיד לך תודה, ובהצלחה.
תודה רבה.
ולפני שאתם עושים החלטות, תקשיבו לפודקאסטים של נדלן בשידור, יש לכם שם המון 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 מידע.
וזום נדלן, וכל ההקלטות של זום נדלן, שהכל נמצא באתר של נדלן בקלות וצחי קווטינסקי.
אז תודה רבה.
וואלה, וזו הייתה חוויה מתקנת פעם לעבור את הרעיון.
תודה.
אז תודה רבה.
תודה לך. גם לי זו הייתה חוויה, פעם ראשונה שאני מראיינת.
ואת עושה את זה מעולה.
תודה.
תודה. Record.